אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כולם שומעים את הזמזום הזה או רק אצלנו?
יש זמזום, אני שומעת זמזום.
זה או שיש לנו איזה תקלה אצלי באוזניים שלנו, שלי ושלך, שזה הגיוני, כי אנחנו התאחדנו בהרבה מאוד דברים בשנים האחרונות.
יותר ממה שכיווינו.
מקווה שהמאזינים לא שומעים את זה. אם אתם שומעים את זה, אז ננסה לתקן את זה.
כן.
בכל מקרה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. אפשר להזין לנו ברדיו 104.9, 105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם בהסקטים, בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית, נועה בן הגיא. על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. שלום לכם, שלום מה יעשה לה.
שלום יובל. על מה אנחנו מדברים? זה נפסק.
זה נפסק?
כן.
לא, פתאום כשירד המוזיקה של ההתחלה שלנו, פתאום שמעו את זה ביתר סט, ואז לא שמעו את זה בכלל.
נכון.
אולי השמעי במוזיקה שלנו. בכל מקרה, לא, לא, לא. בסדר, גיא בן וייס אומר שזה לא...
יש רעשים בחיים, אתה יודע, אתה שמת לב, לא הכל על מנוחות, זה לא עובד ככה.
נכנסו לנו רעשים בזמן האחרון.
נכון.
הרבה הרבה רעשי רקע. אנחנו נדבר היום על דברים שהם לא רעשי רקע. דברים אחרים. אנחנו נדבר היום עם חיה גלבוע. היא תדבר איתנו על מסכת קידושין בתלמוד. כן? על זה היא תדבר איתנו. היא תשתתף ברגע אחד חירות, מחר, בעיריית תל אביב. זה במסגרת שבוע הדמוקרטיה ללא הפסקה שהעירייה מקיימת השבוע. והיא תדבר על מסכת קידושין בתלמוד. ואנחנו נדבר איתה גם על הקטע שהיא תקרא שם, וגם בכלל, העניין הזה של חירות. היא עומדת להסביר לנו איך מפרשים חירות מתוך מקום שלא בטוח שחירות זה הטיקט הראשוני שלו, נגיד.
מה זאת אומרת? חירות זה לא הדבר הראשון שאנחנו צריכים, אתה מתכוון?
לא.
אוקיי.
הסיפור שבו היא תעסוק.
כן, כן.
נדמה
הסיפור.
לי שהוא לא...
הוא יפה.
נכון.
כן, כן. נכון. מסכת קידושין, היא הביאה אותה.
זה, נדבר אחרי זה עם חנן אלשטיין, שתרגם והוסיף אחרי דבר לעיר בלי יהודים של הוגו בטאואר. זה ספר על עיר בלי יהודים, וינה בלי יהודים, מ-1922, נכתב ב-1922.
100 שנה.
על עיר כזאת, שמפנים ממנה...
על רגע כזה שבו הקנצלר אומר, אני מוציא את היהודים.
כן.
וזה ב-1922.
והעם שמח.
ברור. מי אוהב את היהודים?
לא, הם גם אומרים, יש המון בעיות בעיר וינה.
מי השם?
מי השם? היהודים.
היהודים?
אז הם מגלים שזה לא בדיוק ככה, אנחנו נדבר עם חנן אלשטיין היום.
נכון.
אבל נתחיל עם דברים אחרים.
נכון. בשבוע שעבר מתה רבקה בסמן בן חיים, אחרונת משוררי היידיש מלפני המלחמה, היא מתה בגיל 98. היא נולדה בעיירה וילקומיר שבליטה. עם הכיבוש הנאצי של ליטה, היא נכלאה בגטו וילנה ובמחנות הנאצים. היא שרדה את השואה, אחרי השואה הייתה מעורבת בסיוע לניצולים להגיע לארץ ישראל, עלתה לארץ ב-1947 לקיבוץ המעפיל, לחמה במלחמת העצמאות, ואחר כך היא הפכה למורה והחלה לכתוב ספרות יידיש. היא הייתה ממייסדי החבורה הספרותית יונג ישראל, ישראל הצעירה. היא פרסמה 11 ספרי שירה ביידיש, והם תורגמו להמון שפות, לעברית כמובן, לאנגלית, לצרפתית, לפולנית, לגרמנית, לשפות אחרות. היא גם זכתה בשלל פרסים, ביניהם פרס איציק מנגר, פרס פיכמן, פרס דוד אופשטיין, עוד שורה של פרסים.
המשורר והעורך דורי מנור ספד לה בעמוד הפייסבוק שלו, הוא כתב כך, עצב עמוק, שהוא יותר מאשר עצב אישי. זהו עצב סמלי והיסטורי. אחרונת משוררי יידיש מלפני המלחמה הלכה אתמול לעולמה, הוא כתב את זה כמובן באותו יום, לא יהיו יותר משורר מאז, נשארנו לבד.
נכון.
הוא גם צרף קישור שם לראיון שהוא ערך עימה לפני 7 שנים, במסגרת פרויקט סופרים קוראים של מרכז הספר והספריות, ואנחנו רוצים לחזור לראיון הזה, אנחנו נשמע שני קטעים מתוכו. בקטע הראשון, הוא שואל אותה, תגידי, למה יידיש?
למה יידיש?
למה
כן,
יידיש?
שזה
בישראל?
שפה שב... לא רק שזה בישראל, זה כבר שפה שלא... קוראים, לא קוראים.
כן, זה לכאורה, לדון את השירה למינוריות. ושלא לדבר על איזה... גם איזה מין יחס היה לשפות שאינן עברית נכון. לאורך השנים.
אני נולדתי בשפה. השייכות אל המשפחה, אל המורים בבית ספר יידישי, ויותר מאוחר השייכות והקרבה אל נורות דוברי יוצרי יידיש שהתמינו בשפה קודם של חוכמה, של מוסר, שאני כבר כן הבנתי. ופעם אני, מישהו שאל אותי, והרבה פעמים, למה לא יבין אותך? השיר יישאר אליהם, את לא מה? אז אני ככה חשבתי, שדמיינתי לעצמי, שהסופר על המשורר, הוא יורש ירושה לא פשוטה, גדולה. וחשבתי, זה מזכיר לי להקת ציפורים שנודדת ממקום למקום, ורבות מהציפורים נשארות בדרך ולא מגיעות, אבל מי שכן הגיע, אז הזיכרון עליהם צריך לשמר.
צריך לשמר, זה יפה, להקת ציפורים שנודדת, ורבות מהציפורים נשארות בדרך ולא מגיעות. היא גם קראה ברעיון הזה שירים שלה, אז בוא נשמע אותה קוראת שיר אחד שלה ביידיש, אחר כך נתרגם.
דיזון איז הל, דיזון איז אנדרש, וטרפ פרזון כנה עם פיין, וידר טרפ, עתוק פום ונדר, ושלט מיך תוגויס, togain cementene un kaute groje verschlingen aus was red vom glick ich schleb sich und mit mir mein treuer frimorgen hin bei nacht zurück sie will ich kennen einmal frühling beim letzten treppel bleiben stehen und ausrufen von ganzem herzen סיזמר
כאין טרפ ניתו צוגי. אז נקרא מתוך זה תרגום מילולי של הדברים. השמש בהירה אינה כמו המדרגות השקועות בכאב, וכל מדרגה יום נדודים הן גוררות אותי מיום ליום. מדרגות מבטון אפורות וקרות הן בולעות כל מה שדובר בו אושר. אני נשרכת ואבלי נשרח איתי, אם שחר אצא ובלילה אשוב, האם עוד אדע את האביב, אשאר עוד עומדת באחרונת המדרגות, ואקרא בכל לב, אין עוד מדרגות.
אין עוד מדרגות. זה יפה.
כן.
רבקה בסמן בן חיים.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. לא ידענו שזה יקרה, אבל המילה דמוקרטיה הפכה למילה תאונה,
כן.
במקצת.
שנייה במחלוקת, שנייה כזה במחלוקת. כן דמוקרטיה, לא חייבים אולי.
זה היה נראה לנו טריוויאלי, אבל היא הפכה למילה מציסה, לכזאת שאתה לא שם נגיד, אתה לא אומר, אוקיי, תשימו את זה על השלט חוצות, זה בסדר. נכון. אתה אומר, רגע, צריך לבחון את זה, אולי זה...
וגם להביא את הדעה השנייה.
בדיוק.
אולי דיקטטורה, אולי למה זה?
כן, מה? אם אפשר לכתוב דמוקרטיה, למה אי אפשר לכתוב דיקטטורה?
נכון.
סליחה, זה עניין של דעה, לכל אחד יש דעה, דעות, אתה צריך להקשיב. כל הדברים האלה שמתחוללים סביבנו, מתחוללו סביבנו, נתפסים על ידי המוחים, נגיד, כפגיעה אנושה בדמוקרטיה, מה שהממשלה עושה. אבל בזמן האחרון גם תומכי הרפורמיה אימצו את המילה הזאת, והם החלו להשתמש בו ולטעון שהם מגנים על הדמוקרטיה מפני הפגיעה של המוחים. בקיצור, זה הפכה ממילה מציסה לאיזה מין מטבע עובר לסוחר. כל אחד פשוט לוקח ועושה מה שהוא רוצה. בעיריית תל אביב מגיבים לכל הדבר הזה, עם שבוע דמוקרטיה ללא הפסקה. שבוע של אירועים שעוסקים בדמוקרטיה. במסגרת הזו יתקיים מחר האירוע רגע אחד חירות, שבו לערב אחד יתקיימו בבניין העירייה ובמרכז עיניו, עשרות אירועים, מפגשים, רעיונות, הרצאות, סדנאות, מופעים, כל הדברים האלה. כולם יתמקדו בחירות, וגם כן בצד השני, כמו שלדמוקרטיה
יש בצד דעה.
השני,
כן.
יש דעה
אפשר
של...
אפשר גם דיכוי, למה רק חירות?
כן. זאת אומרת, וזה לגיטימי דיכוי, כי זה בסך הכל דעה אחרת, שהיא הצד השני של החירות. אחד מהאירועים האלה מחר הוא אני חירותה ששבתי מהיום, שיעסוק במסכת קידושין בתלמוד. מי שתעביר את השיעור הזה היא חיה גלבוע, מנכלית קרן JPI, היא מרצה לתלמוד ולמגדר. שלום חיה גלבוע.
הלאה, שלום.
שלום.
מי זאת חירותה? מה מסופר עליה במסכת קידושין? שזה, אני חושב שזו פעם ראשונה בשבילנו לדבר על מסכת קידושין כאן בתוכנית הזאת.
אבל מחוץ לתוכנית אנחנו מדברים על זה כל הזמן.
כן, יום.
כן.
טוב, אני בכלל, אני מציעה לכם אז פינה קבועה, כי התלמוד הוא אחד הטקסטים הכי מעניינים.
אל תפתיעו אותנו, אנחנו נדבר אחרי התוכנית.
אוקיי.
מי זאת חירותה? אז א', אולי אני אתחיל ואני אגיד שאין לנו הרבה דמויות נשיות שאנחנו מכירות בשם שלהם בתרבות היהודית העתיקה. יש לנו במקרא, אבל בתלמוד כמעט ואין לנו. הרבה פעמים הנשים שאנחנו נפגוש יהיו מסונפות לגבר. הם יהיו אשתו של או ביתו של.
כן.
אבל יש כמה דמויות נשיות שחירותה היא אחת מהן, שהן מאוד מעניינות. חירותה, ככל הנראה, ולפי הפרשנות היותר מאוחרת, היה שם במה של אנשים שעסקו בזנות. זאת אומרת, הייתה כנראה חירותה אחת, מאוד מפורסמת, שבחרה לעסוק בזנות, אימצה לעצמה את השם הזה. ובעצם בסוגיה שאני הולכת ללמד מחר, אנחנו הולכים לדבר על אישה, שכשהיא בחרה להעמיד פנים לעסוק בזנות, היא לקחה בעצם את השם הזה.
והיא לקחה בעצם את החופש. זאת אומרת, היא אומרת, כשאני הולכת לדבר הזה, אז אני בעצם עושה ריקליימינג לחירות.
נכון. אני חושבת שזה גם, זה גם הבנה נורא מעניינת. תראה, אני אגיד לך, אני גם אקטיביסטית. לא פשוט לי ללמד את הסוגיה הזאת, כי אני גם לא רוצה לעשות רומנטיזציה לזנות. אבל אני כן רוצה להסתכל ולראות שיכול להיות שבעולם העתיק, וזה אולי גם קשור לנרטיבים פמיניסטיים עכשוויים, שיהיו כאלה שיגידו, כשאת לוקחת בעלות על הגוף שלך, בטח בעולם העתיק, יש בזה מימד של חירות. אם היו שם נשים שרצו לתת מקום ליצר המיני שלהם, לתשוקה שלהם, והדרך היחידה לעשות את זה אולי, הייתה בעצם להפוך את זה למקצוע, אז הם כן ראו את החירות שיש בזה.
אנחנו רוצים לבקש ממך בשלב הזה לקרוא לנו. הבנו שיש, שזה מגיע עם אופציה לארמית.
נכון. יאללה.
זה גם כן, לדעתי, פעם ראשונה.
נכון, ארמית עוד לא היה. היה לנו סינית, היה לנו כל מיני דברים מעניינים, אבל ארמית עוד לא.
אז אני אאתגר אתכם. תשמעו, ארמית, יש לה הרבה מאוד קשר בעצם לשפה העברית. אז אני אקריא בארמית, ותראו אם אתם מצליחים לזהות מילים. אז אני אתחיל אולי ככה מההתחלה. רבי חייא בר אשי, שזה בעצם הגיבור שמנקודת המבט שלו הסיפור הזה מסופר, הווה רגיל, כל עידן, דהווה נפל לאפיה. זאת אומרת, יש לנו כאן דמות שהיה לו איזשהו תרגול, היה לו איזשהו תרגול יומיומי אולי, שבעצם התרגול הזה הוא היה עושה פעולה פיזית של ממש הגוף משתתח על הרצפה. הווה אמר, הוא היה אומר בכל פעם כזאת, הרחמן יצילנו מיצר הרע.
יצר הרע, הבנתי.
יצר הרע גם אני הבנתי.
יפה. שזה באמת חשוב גם להגיד, יצר הרע ברוב הפרשנויות מתעסק ביצר מיני. זאת אומרת, זה לא כל יצר רע, אלא זה בעיקר יצר מיני. אז יש פה ממש פרקטיקה משולבת. גם פיזית הוא משתתח, אבל הוא גם חוזר על איזה מנטרה, הוא מבקש כנראה איזושהי יכולת לחיות בסקפנות. עכשיו, איפה זה נהיה מעניין? יום אחד, שמעתינו בביתהו, אשתו, שבארמית קוראים לה בית, אשתו כביתו, אשתו עוברת ושומעת אותו. זאת אומרת, היא קצת חודרת לפרטיות שלו, אולי לא בכוונה, אבל אתם בטח מכירים שלפעמים אנחנו שומעים ושומעות דברים שלא היינו אמורים לשמוע,
כן.
אבל הם נותנים לנו איזה מידע שלא היה זמין לנו אחר. והיא שומעת אותו אומר את זה, ואז היא אומרת, רגע, מקדה כמה שני דפרש לימיני, זאת אומרת, היא אומרת, אבל הוא כבר כמה שנים לא נוגע בי. הוא פרש ממני. מה הייתה מה כאמר, אחי? אז למה הוא אומר את זה?
איפה פה היצר הרע?
איפה היצר הרע שלך, נשמה?
אנחנו מתים לקצת יצר רע פה כבר שנים.
בדיוק. היא אומרת, אני רגע, אבל תראו, יש בזה משהו מאוד כואב, כי בעצם היא אומרת, כבר כמה שנים הוא מתרחק ממני. הוא לא נוגע בי. ואני כל הזמן אומרת, טוב, הוא כנראה לא בעניין בכלל, אין לו יצר. אבל פתאום אולי אני אומרת, אולי זה לא שאין לו יצר, אולי אין לו יצר אליי. וזה רגע של כאב מאוד גדול. ואז היא מחליטה לבדוק. היא מחליטה בעצם לעשות מבחן. היא מתחפשת לאותה, לאישה שעוסקת בזנות, ומסתובבת סביבה. הוא יושב בגינה, הוא גם לא יושב בתוך הבית, שזה מעניין לראות, לפעמים אנחנו, דברים כאלה יכולים לקרות לנו, רק שאנחנו לא בבית, והיא עוברת סביבו, והוא לא קולט שזאת אשתו. שזה גם רגע עצוב מאוד בסוגיה, שהוא לא מזהה אותה. ואז היא בעצם מתקרבת אליו, הוא שואל אותה מי את, ומספיק שהיא אומרת לו, אני חירותה. הוא כבר מבין כגבר באותה תקופה, סוציולוגית,
שהיא זונה.
היא עומדת מולו זונה.
כן.
אז, ואז מה שהוא עושה, התלמוד אומר, תבעה לתשפש. זאת אומרת, יש משהו במעשה מיני שהוא מגיע עם תביעה שהוא לא דיאלוגי. כמעט קופה את עצמו עליה, אבל הוא יודע שזה מותר כי היא עוסקת בזנות. הוא בעצם שוכב איתה. להמשיך?
אני כן. מה את רוצה לעצור עכשיו? את לא רואה לעצור עכשיו. אוקיי, הוא שוכב איתה ו...
הוא שוכב איתה. ואז הם נפרדים. היא נעלמת, הוא מסתדר, והוא חוזר הביתה. בעצם לאשתו. עכשיו, הוא מבחינתו עשה משהו אסור, הוא שכב עם מישהי אחרת. היא מבחינתה, כי מה יחסים עם בן הזוג שלה אחרי כמה שנים כנראה שהם לא היו ביחד.
כן.
ואז התלמוד הוא נורא אוהב, יש לו סגנון של פרוזה מאוד מאוד דרמטי. אשתו עומדת ושמה עצים בתוך התנור להבעיר אש, שכנראה זה לא סתם, כי אנחנו כל הזמן מתעסקים פה האם אפשר לכלוא את האש של המיניות, מה קורה כשהאש של המיניות יוצאת. יש לי חבר מאוד טוב שתמיד אומר, אש יכולה לשרוף ויכולה להעיר. אז האש בתנור מהירה, אבל האש של המיניות, כנראה הוא נלחם בה כי הוא מפחד שהיא תשרוף אותו. והוא נכנס הביתה והוא מתיישב בתוך התנור. ואשתו אומרת לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, ואז הוא מתוודא. אומר לה, הוא מספר לה מה הוא עושה עם אותה זונה. אז היא מסתכלת עליו ואומרת לו, זו הייתי אני? ואז אנחנו רוצים אולי שיהיה פה איזה קטרזיס, ואולי הוא יבין שהוא בעצם לא חטא, אבל הוא אומר לה נורא יפה, זה בכלל לא משנה שזאת היית את. אני, כששכבתי איתה, נעפתי. כי אני חשבתי שאת היא מישהי אחרת. ושם הסוגיה מסתיימת. ואני חושבת שמה שנורא מעניין שקורה שם, שבעצם גם אצלה המיניות כנראה הייתה קבורה. כאילו אנחנו מסתכלים עליו, הוא זה שמנסה להתנגד אולי ליצרים שלו. אבל גם אצלה, ברגע שהיא התחפשה לאישה שעוסקת בזנות, פתאום יצא ממנה מקומות שאולי גם אצלה הם מודחקים. אז הסוגיה הזאת היא מתעסקת בחירות, אני חושבת גם בחירות, אבל גם איפה אנחנו מנסים להדחיק בעצמנו מקומות, להפוך אותם ללא לגיטימיים, ומה קורה כשיש להם פתאום יכולת להרים את הראש.
תגידי, איך התייחסו לקטע הזה לאורך? אנחנו מסתכלים עליו בעיניים מודרניות, אני שומע גם אצלך, בסופו של דבר, העיניים הם עיניים מודרניות, הן מדברות על מיניות, הן מדברות על שחרור, על איזשהו, על איזשהו, כמעט סוגיה מגדרית, נכון? גברים עם העדים, נשים מנוגה. איך מתייחסים על זה לאורך השנים? איך מפרשים את זה? הרי זה עוסק בין תכנים מאוד טעונים, ברור, התלמוד מתעסק בתכנים טעונים כמעט תמיד.
נכון. א', אני אתחיל ואני אגיד שהטקסטים האלה, ואנחנו קראנו עכשיו מסכת קידושים, שהיא מתוך סדר שנקרא סדר נשים, אבל זה מתעתע, כי זה סדר שכתבו גברים עבור גברים על נשים. אז כבר נקודת המבט המסורתית היא נקודת מבט מוגבלת, כי הרבה פעמים כשמתארים נשים בעיניים גבריות, אז מתארים אותם או דרך הפנטזיות או דרך הפחדים, כי הם לא בחדר להגיד למספר הסיפור רגע. יש לזה, יש מצלמה שנייה, זה לא כמו שאתה מדמיין את זה. אז א', נקודת המבט היותר הקלאסית, הפרשנית, המסורתית, היא קוראת את זה דרך רבי חייא. הגיבור, הסיפור מסופר דרכו, ויש הזדהות איתו. אז כבר אני אגיד שבקריאה מודרנית אנחנו מנסים לשאול, לספר גם את הסיפור דרך העיניים שלה. מה שאותי מעניין, אני חושבת שהסוגיה הזאת מתעסקת בשאלה של יצר. בשאלה של מה קורה כשאנחנו מצמצמים יצר, איפה הוא מתפרה. אני חושבת אבל שבסוף הקריאה יותר מודרנית שאותי מעניינת, היא שואלת שאלה על השיחה ביניהם. יש פה, התקשורת ביניהם היא תקשורת שכמעט לא קיימת. רואים את זה בזה שהיה לה כל כך קל להתחפש לידו, הוא לא זיהה אותה. היא הייתה רומה מולו, והוא לא זיהה אותה. אז אני חושבת שיש פה שאלה שבשבילי, שאלה מאוד רלוונטית, על זוגיות שכנראה נשחקת, ומה קורה כשכל אחד מהצדדים נכנס לתפקיד, ומה קורה כשאין ביניהם שיחה כנה.
זה משל פוליטי מה שאת אומרת עכשיו?
נשמע לי מתחום הייעוץ הזוגי, של כמו יועצי זוגיות שיגידו לך, אז תלבשי בגדים סקסיים, ותשימי זה, ונגיע לך ככה.
אני חושבת שזה אפילו לא רק הפסיכולוגים. זה במובן, את יודעת, אני תמיד שואלת, אני מלמדת תלמוד, אני תמיד שואלת אנשים במפגש הראשון, מה אתם משאירות בדלת כדי להצליח להיכנס למרחב עבודה, או אפילו למרחב הזוגי? כאילו, מה אתם מרגישות הרבה פעמים שאתם צריכות להיות להסתיר או לצמצם? מישהי אמרה לי, מישהי בחירה שעובדת בטלוויזיה, אמרה לי, אני שנים לובשת בגדים רחבים. כי אני לא רוצה שהזהות הנשית שלי, עד שאני אצטרך להרגיש שמתייחסים אליי אחרת בגלל היופי שלי. אז כולנו נמצאות, אני חושבת, באיזה מסע ומתן כזה.
נכון.
זה לא רק אולי העולם הפסיכולוגי, זה נראה לי בכלל הדינמיקה של יחסים.
בהקשר הזה, עצם העובדה שאת מלמדת ולומדת את הדברים האלה, היא גם סוג של חירות, גם סוג של איזה דיון
כן,
אולי.
כן, את אישה אחרי הכל.
הרי כן, זה תחום, כמו שאמרת, זה תחום שגברים כותבים בשביל שגברים ידונו בו. מה בכלל את נכון. נכנסת להם?
נכון. אני גדלתי בבית דתי, ובעולם שאני באה ממנו לא למדתי תלמוד בבית ספר. למדנו דברים שיש להם שורה תחתונה מאוד ברורה, והתלמוד, בגלל שהוא כולו, הוא טקסט הרבה יותר מורכב, אז נשים לא הוזמנו לשבת סביב השולחן ולהיות חלק ממנו. יש תפיסה מהותנית, מגדרית, שנשים לא יכולות להיות חלק משיחה כזו. ואני אגיד, זה נכון לעולם שאני באתי ממנו, בשכונה שאני גדלתי בה, זה לא נכון על כל האורתודוקסיה המודרנית. ואני חושבת שיש משהו ממש פוליטי, ולהגיד אני רוצה לעשות ריקליימינג לטקסטים האלה. אני רוצה ללמוד אותם, אני רוצה ללמד אותם גם נשים, גם גברים. ובעצם להרחיב את נקודות המבט שלא היו קיימות עד.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה על השם הזה. אני חירותה כן. ששבתי מהיום. מה זה אומר בעצם? מה זאת אומרת?
מהרמית, כן.
מה זאת אומרת ששבתי מהיום? אני גם התלבטתי אם אני בכלל קורא את זה נכון.
את
אני...
קראת את זה נכון, לא, קראת את זה.
אבל מה המשמעות?
לפי הטקסט זה בעצם היא אומרת לו, אני חירותה, וסיימתי את יום העבודה שלי. ויש שאלה באמת אצל הפרשנים, למה היא צריכה להגיד לו את זה? ויש דעה אחת שאומרת, כל כך היה קל לפתות אותו, שאפילו לא עניין אותו שכל היום היא הייתה עם גברים אחרים. ברגע שהוא ראה אותה והייתה לו אפשרות, הוא שכב איתה. זאת אומרת, יש שם איזה מקום לא אטרקטיבי להגיד לו, אני חירותה, אני אישה שעוסקת בזנות, וסיימתי את היום. אני כבר אחרי כמה וכמה. זאת הפרשנות היותר קלאסית. אני חושבת שאפשר לשאול אולי במקום יותר מודרני מה היא רוצה כאן להגיד לו. ואני רוצה להגיד שאולי יש כאן מישהי שסיימה את היום, היא כבר לא עובדת בזנות. הגבר שעכשיו היא תהיה איתו, הוא לא בגלל שהיא מעוניינת בכסף שלו, אלא יש פה הזמנה אולי...
בואי בוחרת. שהיא...
כן, יפה, בדיוק, בואי בוחרת. ואני יכולת שזה גם מה שעורר אותו אליה.
חיה גלבוע, אני חירותה ששבתי מהיום, זה קורה במסגרת רגע אחד חירות מחר בעיריית תל אביב, במסגרת שבוע הדמוקרטיה ללא הפסקה. יש שם שלל דברים צריך להגיד, אנחנו התעמקנו בסוגיה שלך, אני בטוח שבאירוע שלך תגידי הרבה יותר ממה שאמרת בזמן הקצר שהיה לנו. יש תוכניה באתר של עיריית תל אביב, שלל אירועים שם. תודה רבה לך, חיה גלבוע.
בכיף, תודה
רבה.
להתראות. אנחנו, מה שכרוך, חזרנו אל עיר בלי יהודים, רומן על היום שאחרי מחר.
ככה, הוא, ככה זה קוראים לזה.
ככה קוראים לספר, כן. ואת יודעת, אתה קורא את הספר שנקרא רומן על היום שאחרי מחר, אתה בזמנים כאלה אתה אומר לצלך, לא בטוח. שאני רוצה להגיע ליום שאחרי מחר.
לא.
מספיק לי היום. היום זה מוספק.
מספיק לי גם מחר.
ראיתי ציוץ כזה בטוויטר לאחרונה, של מישהו שאמר, די כבר עם האירועים. נולדתי ב-86, עכשיו 2020, עד 2020 היו 4 אירועים. מאז 2020 עד עכשיו היו 80 אירועים, מספיק. אז אנחנו לא יודעים אם אנחנו יכולים להתמודד עם היום שאחרי מחר, אבל אנחנו יכולים להתמודד עם הרומן הזה, שכתב אותו הוגו בטאואר. בטאואר? אני מקווה שאמרתי את זה נכון. תכף נשאל.
מה הבעיה?
הספר הזה נפתח בהפגנה.
נכון.
בהפגנה, שזה דבר רלוונטי לדעתי. ככה זה נכתב. חומה אנושית יחידה, מן האוניברסיטה עד בית הקפה, הקיפה את בניין הפרלמנט היפה, השלב והצילי. נראה כי וינה כולה התכנסה ביום זה של חודש יוני, בשעה 10 בתרם צוהריים, כדי להיות במקום שבו נועד להתרחש אירוע היסטורי, שאיש לא היה יכול לחזות את השלכותיו. בורגנים ופועלים, גבירות ונשים פשוטות מקרב העם, נערים מתבגרים וקשישים, בחורות צעירות, ילדים קטנים, חולים בכיסאות גלגלים, הכל שצף בערבוביה, צעק, דיבר על הפוליטיקה והזיע, ופעם אחר פעם נמצא איזה משולהב כלשהו, שלפתע פצח בנאומים אל קהל הסובבים אותו, ופעם אחר פעם רעמה הקריאה, יהודים החוצה. זה ספר שנכתב לפני 100 שנה, באוסטריה של בין מלחמות עולם, אוסטריה ענייה, אנטישמית ומוכה, שחושבת שהפתרון בידיים שלה, ומגלה שזה לא בדיוק ככה. הם חושבים, נסלק את כל היהודים והכל יהיה בסדר. לא עובד להם. מי שתרגם את הספר הזה, שיצא בהוצאת הפרסמון, וגם הוסיף לו אחרית דבר, הוא המתרגם והעורך חנן אלשטיין. שלום חנן.
שלום, צהריים טובים.
מה קורה שם?
כן.
כאילו, זה מעניין, הספר הזה הוא מ-1922, אז זה לא שזה מתאר את עליית היטלר לשלטון בעצם.
אך עם זאת,
באוסטריה מחליטים לפנות את כל היהודים.
טוב, קודם כל הספר הוא משקף הלוך רוח ציבורי מאוד מאוד חזק, ששרר באוסטריה, ולא רק באוסטריה, במרחב הגרמני, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה גל אנטישמיות מאוד רציני, ובעצם הספר מביא לידי ביטוי את הרטוריקה האנטישמית, שגם הייתה שכיחה בקרב פוליטיקאים, וגם הייתה שכיחה בקרב העיתונות הימנית. אז היו רוצה טלוויזיה, אבל לכל מפלגה בעצם היה פחות או יותר עיתון משלה, שופר תעמולה אפשר לקרוא לזה, והרבה מאוד עיתונים, וכולם כמובן קראו אותם. אז הוא משקף משהו אמיתי, הוא גם נכתב באופן כזה שיש בו ממד ריאליסטי, הוא הביא פנימה את הטיעונים, הוא הביא פנימה את המהלכים, הוא הביא פנימה את המפלגות הפוליטיות שהיו באותה עת, וחלק גדול מהדמויות שפעילות בספר משתתות על דמויות קיימות, שהיו ידועות בעצם במרחב הציבורי, הפוליטי, הספרותי, התרבותי וכן הלאה וכן הלאה. אבל הוא בעצם נותן תמונת מציאות מסוימת.
נכון, אבל הוא גם מביא פנימה את הדבר הזה שהוא קורא לו היום שאחרי מחר. כלומר, מה קורה בעולם הזה שבו אין יהודים?
מה שיקרה לנו אם לא יהיו פה ערבים ולא יהיו פה שמאלנים, וגם אם לא יהיו פה רחמנה ליצלן אנרכיסטים. קודם כל ככה, זה נורא מעניין הספר הזה, משום שבעצם הסופר עושה ניסוי בכלים ספרותיים די ירודים, אבל הוא אומר, בוא נעשה ניסוי רדיקלי. אוקיי, אתם כולכם לא רוצים את היהודים, חושבים שזה הפתרון, הכל בוא נראה מה יהיה. אוקיי. אז בהתחלה יש התלהבות, כן, יוקר המחיה פחות גדול, יש פתרון לבעיות הדיור, יש לנו יותר מקומות נופש וכן הלאה וכן הלאה, בעצם השטן הגדול, אויבינו הפנימיים וכן הלאה, הם לא פה, הכל משתחרר. כעבור זמן מאוד קצר, בעצם יש התחלה של קריסה כלכלית, ואז הקריסה הכלכלית הזאת הולכת ומתעצמת, ואחרי הקריסה הכלכלית בעצם מתברר שכמעט כל תחומי החיים הולכים וקורסים והולכים וקורסים והולכים וקורסים. משום שיש חשיבות לעובדה שיש מיעוטים בחברה, יש חשיבות מאוד גדולה לעובדה של המיעוטים האלה, יש תרבות משלהם, טקסיות משלהם, עולם משלהם, מעמד משלהם בתוך החברה, ובעיקר יחס שוויוני כלפיהם. והתרומה שלהם לחברה היא לא תסולה בפז. אז הכל קורס בווינה, ווינה שתפסה את עצמה אז, אומנם אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל עדיין ראתה בעצמה עיר ענקית, מטרופולין, בעצם הופכת להיות כפר קטן, עלוב, דפוק, יש שם דמות של אנטישמי מופלג, עורך דין, שבעצם מתגעגע לעורכי הדין היהודים, הוא אומר, בלי הוויכוח איתם, אנחנו לא יכולים להתקדם לשום מקום, בלי חוסר הסכמות, אנחנו לא יכולים להתקדם איתם, והוא אומר, באוסטריה, של אותה תקופה, שהיא מאוד מאוד מפולפלת, לא כל כך יצאה בעברית, שווינה הולכת כפות. אז כמו שאנחנו רואים, גם אנחנו יש לנו הרבה קולות על כפות פה.
רגע, תכף אנחנו נגיע אלינו, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת כלים ספרותיים ירודים, ואתה מדבר באחרית הדבר שכתבת על זה שהספר בעצם שייך לאיזו סוגה פופוליסטית. ואני רוצה לטעות, אני לא בטוח שאני מסכים איתך ב-100%. יכול להיות שזה סגנון מודע לעצמו. פופוליזם כדי לתקוף עמדות פופוליסטיות. כרגע, מה שקורה שם הוא מאוד, הוא פופוליזם במובן המקורי של המילה, הצסת ההמונים באמצעים פופוליסטיים, והספר הוא איזושהי תגובה, אולי מחוכמת פופוליסטית לדברים האלה.
מסכים איתך לגמרי. אני חושב שככה, הספר הזה בעיניי הוא מהלך מאוד מאוד מתוחכם מבחינה ספרותית. הייתי מאוד שמח לראות משהו דומה לו בישראל, כן? זה גם העובדה שאחד הדברים שעניינו אותי בתרגום שלו, הוא משתמש בסוגה שבעצם נחשבת לסוגה די נמוכה, שזה בעצם רומן בפרוטה, רומן בגרוש, אם נרצה נקרא לזה רומן למשרתות, בגרמנית קוראים לזה רומן בידורי. אוקיי, וככה סופר באמת כתב, חלק מהרומנים האלה באותה תקופה בכלל היו יוצאים כחוברות די זולות, שנמכרים בקיוסקים, בעטיפה כזאת זולה, זה קצת המקבילה בעצם לספרות הזולה שאנחנו מכירים מאמריקה, משנים קצת יותר מאוחרות וגם מאותן שנים, והוא לקח משהו שהוא לא ביקש עכשיו לייצר איזו יצירת מופת ספרותית. הוא לקח משהו פשוט, עלילה יחסית פשוטה, סיפור אהבה פשוט, הרבה מאוד דמויות שהן די צבעוניות, יש מידה מסוימת של אירוניה, הכל מאוד קולח, הכל מאוד קרי, אין איזה שפה יותר מדי מסובכת ועשירה, כדי בעצם להתמודד עם סוגיה מאוד 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 טעונה בחברה האוסטרית באותה תקופה, ובכלל במרחב הגרמני, עם יצרים מאוד מאוד עזים, עם פוליטיקה מאוד מאוד צוערת, עם שנאה יוקדת בציבור כלפי ציבור של מיעוט שיש לו כוח מסוים בתוך החברה, ונכון, אני באמת חושב שזה נורא נורא מתוחכם כתחבולה ספרותית כוללת, הפואטיקה בפנים היא די פשוטה. ומבחינה הזאת זה לא איזה הישג אומנותי, אבל זה אחלה בומבה בעולם.
נכון, וגם מאוד כיף לקרוא את זה. זה מאוד... אני רציתי להגיד משעשע, אם כי, אתה יודע, קוראים שם דברים קשים.
לא, זה באמת, אבל זה גם באמת משעשע.
נכון.
זה חלק מהעניין.
נכון. אני רוצה, אבל אי אפשר לדבר על עיר בלי יהודים, על הספר הזה, בלי שנדבר על הסופר הזה, הוגו בטאואר, שאתה כתבת פשוט באחרית הדבר, את קורותיו, די מדהימות. ספר לנו עליו קצת.
טוב, אז הוא כמובן, כמו הרבה סופרים, נולד למשפחה יהודית.
כמובן.
כן, קורה. מפעם לפעם, והוא התנצר יחסית בגיל מאוד צעיר, אבל משום שהוא רצה להתגייס ליחידה מסוימת, במסגרת התנדבותית מסוימת, והיחידה הזאת הייתה יחידה יוקרתית, והיה קל יותר להתקבל אליה אילולי הייתה יהודי, וכמובן הוא גם ערק מן היחידה הזאת, ומשם הוא פשוט המשיך להתגלגל. הוא הפך להיות עיתונאי, הוא ברח גם לארצות הברית, הוא הפך להיות עיתונאי, הוא הפך להיות גם בעל אזרחות אמריקאית, הוא לא הסתדר באמריקה, הוא חזר, בעצם לגרמניה וגם לאוסטריה, הוא כל הזמן גורש ממקומות שונים, בכיוון שהוא היה עיתונאי פוליטי, חברתי, מעורב מאוד, לא פחדן, הוא חשף הרבה מאוד עוולות ושחיתויות של הרשות, הוא כמובן היה ליברל ושמאלני במונחים של ימינו אנו, לא תמיד קראו לזה כך אז, הוא התעסק בהרבה מאוד שאלות של זכויות האישה, זכויות נשים, זכויות להט"בים, זכויות לזונות למשל, הוא פרסם כתב עת שהיה, נחשב לי מאוד מאוד פרובוקטיבי, שבעצם כתב עת לענייני סוג של חינוך מיני, וזה היה משהו שנגע בעצבים שמרניים מאוד עזים באותה תקופה, ובגלל כל הדבר הזה הוא עורר עליו תרעומת עצומה בחוגי הימים, גם הפוליטיים, גם התקשורתיים וגם הציבוריים, ובמקביל הוא גם היה סופר מאוד מאוד מצליח, זאת אומרת בראשית דרכו היה לו קשה להתפרנס, ואז הוא התחיל לכתוב המון 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 רומנים, שזה באמת רומנים כאלה בגרוש, רומנים למשרתות כאלה, והוא היה מאוד מאוד פופולרי ומאוד הצליח, והצליח להתפרנס לזה, ובמקביל היה מעורב פוליטית וחברתית, והספר הספציפי הזה, עיר בלי יהודים, עורר עליו תרעומת עצומה, קריאות ללינץ', בעקבות גם פרסום של כתב עת שלו באמת בענייני חינוך מיני, אז הוא עומד במשפט על השחתת הנוער והשחתת הציבור וסרסרות וכן הלאה, והוא כמובן זוכה לאחר הליך מסוים, אבל 3 שנים לאחר פרסום הספר הזה הוא נרצח. הוא נרצח בגיל יחסית צעיר, הוא לא הגיע לגיל 60, והוא נרצח גם כתוצאה כנראה מהעמדות הפילושמיות שלו, וגם כתוצאה מהעמדות המתקדמות שלו, של כל העמדות הפרוגרסיביות באמת בענייני זכויות, לנשים וזכויות למיעוטים.
וגם כתוצאה מההסתה נגדו, שאתה כותב פה, עיתוני ימין תקפו אותו, קראו לו יונק ביבים פרוורטי, חזיר יהודי, סופר הזוהמה, מפלצת חרומנית, זה בן אדם שבסוף יש אחד שבא וירה בו, אבל...
נשמע כמו טוויטר.
אני חייב לומר שאחד הדברים הכמעט מאלפים ומזעזעים ומפחידים, היה לראות את העוצמה המילולית של ההשמצות נגדו בעיתונות הימנית, וגם של ההשמצות נגד הפעילות שלו ונגד כתבי העת שלו. היצירתיות של האלימות שם היא... כן, הטוויטרים יכולים ללמוד מזה. ואנחנו מאוד מקווה שלא נגיע
הרבה יכולים ללמוד.
אז בוא רגע, רצית לדבר, אז והיום, גם אחרית הדבר שלך מחולקת לאז והיום. אתה כותב... שהספר הזה מתורגם לעברית לאחר השבעתה בישראל של ממשלת ימין למהדרין שהתגלתה חישמהר כקיצונית בתולדות המדינה. אתה אומר, מה לישראל 2023 עם אוסטריה 1922, אז מה להן?
הדבר הרגיל הזה שנקרא שבעולם תמיד יש מאבק כזה או אחר בכל מיני תקופות ומקומות, בין אנשים שהם שוחרי ליברליות לאנשים שהם שוחרי חשיכה דיקטטורית אפלה, ושהם רוצים לייצר גם אפליה וגם הם גזענים, וזה אחד מהמאבקים שמתרחשים כיום בישראל. ומה שהספר הזה מאפשר לנו לראות זה פרספקטיבה מסוימת שהיא מתארת באמצעים ספרותיים, זאת אומרת ממחישה בצורה מאוד דקדקנית ומפורטת וריאליסטית מה בעצם קורה לחברה שמאמצת עמדות שהן עמדות אנטי-ליברליות, שהן עמדות מאוד מאוד בדלניות, שהן עמדות של היעדר שוויון, של בעצם עמדות אנטי-דמוקרטיות, והופכת אותן לבסיס החוקתי והמשפטי שלהן. ובמידה מסוימת זה מה שקורה לנו היום בישראל. אז הספר הזה הוא רלוונטי משום שהוא מאפשר לנו לראות מה קורה. עכשיו, זה לא אומר שזה יקרה בדיוק בהיבטים האלה, אבל יש משהו קצת מדאיג. כשרואים בספר שהדבר הראשון שקורה כתוצאה מאימוץ בעצם עמדה פופוליסטית, אנטי-דמוקרטית, הכלכלה מתחילה לקרות, וזה אחד הדברים הראשונים שאנחנו רואים פה.
נכון.
אז יש דמיון מסוים, כי האדם הוא אדם בכל מקום, נכון? ושמעתם קודם את השיר חירות, וכולנו שוחרי חירות.
עד שאיזה סוערת מכניסה אותנו פנימה ונועלת את השער. חנן אלשטיין, תרגמת מגרמנית את עיר בלי יהודים, רומן על היום שאחרי מחר. הוגו בטאואר, הוצאת הפרסמון. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם ולזמנים טובים ושפויים.
אמן. להתראות.
מה שכרוך, בכאן תרבות, אנחנו מסיימים עם פועה דוב. כי למה לא? פועה דוב עושה בעיות בהונג קונג, מאיה.
כך שמעתי.
בשבוע שעבר ביטלו שם את הקרנת הסרט, פועה דוב דם ודבש. שאני לא יודע, המפיץ לא סיפק הסברים מיוחדים, רק נזכיר, דיברנו על הספר הזה פה, על סרט, סליחה, בעבר.
אוקיי, לא, דיברנו על הספר הזה, בואו נזכיר לכם, פועה דוב, אולי לא שמעתם עליו.
כן,
זה ספר ילדים. זה ספר ילדים.
ספוילרים, יש שם ספוילרים, הוא נתקע ומתנחלץ מהמאורה שלו, למרות, זה ספוילר. אם לא קראתם עד היום, אז זה ספוילר. פועה דוב, דם ודבש, הוא עיבוד קולנועי לספר הזה, של א' א' מימן משנת 1926. בסרט הזה, כמו שאנחנו כבר יודעים, מסתובבים להם בנחת פועה דוב וחזרזיר ושאר הכנופיה, והם יצורים צמאי דם ונקמה, הם רוצחים.
בסרט.
בסרט.
כן.
זה סרט מיני אימה כזה.
אבל אני לא בטוחה שזאת הסיבה שהסינים ביטלו, בהונקונג ביטלו את ההקרנות.
לא, הסיבה לביטול ההקרנה לא נמסרה, אבל מתברר שסין כבר הטילה בעבר צנזורה על סרטים או על חיפושים באינטרנט אפילו שקשורים לפועה דוב, בעקבות השוואות בין פועה דוב לבין נשיא סין, שי ג'ינפינג. כך מוסרות סוכנויות הידיעות.
לכאורה.
כן, לא מתעסקים עם הסינים.
לא.
זה הדוב שלא מתעסקים איתו.
נכון.
ההשוואות האלה התחילו כבר בשנת 2013, כשהנשיא שי ביקר בארצות הברית ונפגש עם הנשיא ברק אובמה.
נכון, כי ברשתות החברתיות אנחנו עשינו מה שאנחנו עושים ברשתות החברתיות. אז, ב-2013, הם טענו אז שהשניים האלה מזכירים את פועה דוב ואת טיגר, חבר שלו. בשנים שלאחר מכן, על רקע עידוק שלטונו של שי בסין, הפכה הדמות הזאת של פו, בעקבות הסטלבט הזה ברשתות, לסמל התנגדות של מבקרי השלטון המשטר הסיני. בייג'ין הטילה מעט לצנזורה בניסיון למנוע את הדבר הזה. אבל אתה יודע, כן, משטרים מסוימים יכולים למנוע מאנשים להתבדח. זה נכון. יש ספר שלם כזה, נקרא הבדיחה של מילן קונדרה. אפשר לקרוא אותו. אז למשל, ב-2018 דווח שהקרנת הסרט כריסטופר רובין, שגם בו מוצג את דמותו של פועה דוב באופן מקרי, נאסרה בסין. שזה מוזר, כי פועה דוב הוא בעצם דמות נהדרת. מה אכפת לך, נגיד שאתה דומה לפועה דוב? לא נורא, נכון? מה הוא? הוא טוב לב, קצת איתי אמנם, אבל הוא ידידותי. אני מניחה שזה בעצם הוא לא גברי מספיק.
אני חושב שהם פשוט לא רוצים, הם ברגע שהם קולטים שמישהו
נהנה.
מוחה.
מוחה,
אז הם לא שואלים את עצמם, רגע, מה אומר את המחאה? אומרים, קודם כל תעצרו את המחאה, וזה סין.
רק בסין זה קורה ככה.
יכול להיות משהו, במקרה הזה, לפעמים ששמעתי על הסרט, על פועה דוב, דם ודבש, יכול להיות שהצנזורה, זה מקרה נדיר שבו הצנזורה פועלת בשם התוכן. לפי מה שאני שמעתי על הסרט הזה. אבל אנחנו נקרא קטע קצר
מהתרגום החדש.
נכון, מהתרגום החדש של רוי חן.
כן.
ביום חורף נעים אחד, כשחזרזיר פינה את השלג בכניסה לבית שלו, הוא הסתכל במקרה למעלה וראה שם את פועה דוב. פה הסתובב במעגלים וחשב על משהו אחר. כשחזרזיר קרא לו, הוא פשוט המשיך ללכת. שלום, אמר חזרזיר, מה אתה עושה? אני צד, אמר פו. צד מה? אני עוקב אחר משהו, אמר פו בקול מסתורי במיוחד. אחרי מה? אמר חזר זיר והתקרב אליו. זה בדיוק מה שאני שואל את עצמי. אני שואל את עצמי, אחרי מה? ומה אתה עונה לעצמך? שאני אגלה רק אחרי שאני אמצא אותו, אמר פו. הנה, תראה, שם. הוא הצביע על אדמה שמולו. מה אתה רואה שם? עקבות, אמר חזר זיר. עקבות רגליים, הוא פלט ציוץ קטן של התרגשות. או, פו, אתה חושב שזה סמרמור? יכול להיות, אמר פו הדוב. לפעמים זה זה ולפעמים זה לא זה. אי אפשר לדעת כשמדובר בעקבות. אחרי ההסבר הקצר הזה, פו המשיך לעקוב אחרי העקבות. חזר זיר הביט בו מהצד, במשך דקה או שתיים, ואז רץ בעקבותיו. לפתע פו נעצר, והתכופף אל העקבות בהתפלאות. מה קרה? שאל חזר זיר. משעשע מאוד, אמר הדוב. נדמה לי שיש פה כבר שני בעלי חיים. הראשון זה זה, מה שזה לא היה. ועד יצטרף אליו, זה, מה שזה לא אמור להיות. ושניהם מתקדמים עכשיו יחד. חזר זיר, אכפת לך להצטרף אליי למקרה שהם יתגלו כחיות תוקפניות? חזר זיר גרד את אוזנו באופן חמוד במיוחד, ואמר שאין לו שום תוכניות עד יום שישי, והוא ישמח מאוד להצטרף למקרה שזה באמת סמרמור. אתה מתכוון למקרה שזה באמת שני סמרמורים. אמר פו, וחזר זיר אמר שבכל מקרה, אין לו שום תוכניות עד יום שישי. אז הם יצאו לדרך, ביחד.
עד כאן, תוכניתנו להיום. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.